ערב טוב. אנחנו מתחילים את השיעור השני, שהיום נתמקד על הנושא של השמש, הכוכבים ותנועותיהם. בשבוע הבא נעשה השלמה לנושא של שילוב הירח בתוך המערכת הזאת. אוקיי. יש כמה סוגיות בגמרא שדרושות הבנה בסיסית של מערכת השמש והירח. בבלעדיהם אפשר לקרוא את הסוגיה, אפשר לקרוא את רש"י, לפעמים אפשר גם כן להעביר שיעור בנושא, אבל בלי להבין. אז אני מקווה שאחרי הערב תבינו, גם כן מתוך הבנה, לפעמים מבינים גם את הקושי שיש בחלק מהמפרשים. אם תוספות אומר שרש"י אומר משהו לא הגיוני, אפשר להבין מה בדיוק הבעיה שיש לתוספות ברש"י, או דברים כאלו. אז יש לדוגמה סוגיה במסכת יומא, אמר להם הממונה, צור ראו אם הגיע זמן השחיטה. אם הגיע, הרואה אומר ברקל. מדובר פה על יום כיפור. מתיתיה בן שמואל אומר, העיר פני כל המזרח עד שבחברון, והוא אומר הן. ולמה הוא צריכו לכך? למה צריכים לבדוק טוב טוב, ואנשים יהיה איזה מין יועצים, כן? לבדוק באמת האם, אם הגיע, הוא אומר ככה, אם הגיע זמן השחיטה, האם עלתה על אותה שחר? ולמה הוא צריכו לכך שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שעיר מזרח ושחטו את התמיד והוציאו לבית השריפה? מה קרה? היה בבוקר, השמש עדיין לא זרחה, לא אפילו על אותה שחר, ראו איזה מין אור במזרח, ובאמת מה ראו? ראו את הלבנה שזרחה, נגיד בארבע בבוקר, וחשבו שזה האור הזה, כנראה אולי קצת היה מעונן, וחשבו שזה השמש, ושחטו את קורבן התמיד, ואחר כך התברר שזה עוד מאוד מוקדם, והיו צריכים להוציא אותו לבית השריפה. למה? מה מדובר פה? מתי? באיזה יום בחודש? ביום כיפור מדובר? כן? סוגיה אחרת, בראש השנה דף כף, חצות לילה איקה בניות. מה מדובר שם? אם נראית ישנה אפילו בתחילת ליל 30, שוב אין החודש מתקדש ביום 30. רש"י אומר, אם ראו את הירח הישן בתחילת ליל 30, אז אי אפשר להגיד שאותו יום ראש חודש. מי שמכיר את הסוגיה בדף כף עמוד ב', סוגיה מאוד קשה. כן? התוספות מקשה רש"י, והוא אומר, מאוד מישהו לבנה מתחילת להתחסר, לעולם לא תראה עוד בתחילת הלילה עד שתתקדש, שכך סדרה. מה אומר רש"י? מה אומר תוספות? מה מדובר? אני מקווה שבתוך השעה הקרובה נבין קצת יותר. לדוגמה, בסוגיה הראשונה של יום כיפור, לא זוכר אם הם מפרשים, מפרשי המשנה, שם כבר אומרים שלא מדובר ביום כיפור. אלא בתאריך אחר. למה אי אפשר ביום כיפור? תזכיר לי, אם אני לא, אז לא אדבר על זה שבוע הבא, אז תזכיר לי. יש פה ציור של השמש במרכז, ובחלק מהציורים אני אצייר את השמש במרכז, וכדור הארץ משתובב סביבו כמו שזה נראה בפועל, ולא ניכנס פה לוויכוח מי באמת במרכז, אם הכל יחסי או לא. תודה רבה. כדור הארץ מסתובב סביב השמש פעם בשנה, בערך 365 ורבע יום. ומסביב לכדור הארץ יש ירח שמסתובב סביבו פעם בחודש, נראה 27, 29 יום. ומסביב אליהם יש באמת בתלת מימד כדור של כוכבי שבט. ואלו כל הכוכבים הרחוקים הסטטיים, לכן הם נקראים כוכבי שבט. ונראה מה הקשר בין הכוכבים האלו שציירתי פה עם השמות מוכרות, גדי, תלה, סרטן, מוזניים וכולי, לבין יתר הכוכבים, כוכב הצפון, יש כל מיני גלקסיות אחרות, מי שמכיר, שהם לא מופיעים בתוך הציור הזה. אז בואו נתחיל. כדור הארץ מסתובב סביב צירו, סביב הציר של צפון דרום. יש פה קו, זה הציר צפון דרום. הקו באמצע זה קו המשווה, יש קווי רוחב שמתארות כמה אנחנו רחוקים מקו המשווה, כמה אנחנו צפוניים או דרומיים מקו המשווה, ויש קווי אורך שאומרים כמה אנחנו מזרחיים ומערביים לאיזה מין נקודת ייחוס כלשהי. איפה אנחנו נמצאים על פני הכדור הזה? פה יש קו המשווה, פה יש צפון דרום, אנחנו נמצאים, זה הקוטב הצפוני, למטה יש את הקוטב הדרומי, קו המשווה באמצע, וארץ ישראל נמצאת, מי יודע?
30.
כמה צפונה? 32 מעלות צפונה. עכשיו, יש גם כן נקודת ייחוס בינלאומי, כי על פני הכדור כל נקודה יכולה להיות נקודת ייחוס, כי אין פה משהו מייחד, כן? אנחנו כמה מעלות מגרניץ', מזרחה?
שלושה ימים. שעתיים.
שעתיים פלוס, נכון, שעתיים על השעון, אנחנו מה שנקרא GMT פלוס 2, אנחנו 35 מעלות מזרחה לגרניץ'. לא נדבר על זה בהמשך. עכשיו, על המשך של הקו הזה, יש כוכב שהוא מאוד מאוד, הוא לא בדיוק על הקו, אבל מאוד מאוד קרוב, פחות ממעלה אחת מהקו הזה, שבגלל שהוא על הקו הזה, קוראים לו כוכב הצפון, או באנגלית פולאריס. מאוד חשוב להכיר אותו, וכל מה שקורה מסביבו. עכשיו, אם אנחנו רוצים להסתכל פה, בכל מקום על פני כדור הארץ, איפה שאנחנו עומדים, תמיד אנחנו עומדים, והרגליים פונות למרכז כדור הארץ. לא משנה אם אנחנו על קוטב הצפוני, קוטב הדרומי, נכון, אלו עומדים על הראש ואלו על הרגליים, אבל תמיד אנחנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו מרגישים שאנחנו עומדים על הרגליים. למה? כי כוח המשיכה של כדור הארץ מושך אותנו, ומושך את הרגליים, אלא אם כן אנחנו תעלולן שעומד על הראש. אבל אם אנחנו בקוטב הצפוני, אז זה קו האופק שלנו, שהוא משיק לכדור באותו מקום, אז זה קו האופק, כשכוכב הצפון הוא בדיוק מעליו. מי שנמצא בקו המשווה, זה קו האופק שלו. נראה אחר כך איפה כוכב הצפון. מי שנמצא בישראל, זה קו האופק שלו. וכן, על כל מקום על פני כדור הארץ, לפי קו הרוחב שלו, צפוני או דרומי, קו האופק שלו מקבל הטיה אחרת. עכשיו, אם אנחנו מחפשים את כוכב הצפון משלושת הנקודות האלו, מי שנמצא בקוטב הצפוני, איפה יהיה כוכב הצפון? בדיוק מעל הראש, כן? כל הזמן. מי שנמצא פה בקו המשווה, איפה יהיה כוכב הצפון? הוא לא יראה אותו בפועל, כי הוא בדיוק על האופק, כן? ואז יש הרבה אובך והוא בדיוק על האפס, אבל עקרונית אם הוא היה רואה אותו, או אם הוא טיפה צפונה, אז הוא יראה אותו. וממש אופקי על קו האופק. כן? מי שנמצא בישראל, איפה נראה אותו? מאוד קל. אם אני נמצא 0 מעלות צפונית לקו המשווה, זווית הגובה של כוכב הצפון הוא 0 מעלות. ואם אני נמצא 90 מעלות צפונית לקו המשווה, כוכב הצפון נמצא 90 מעלות מעליי, אז המשוואה מאוד פשוטה. הגובה של כוכב הצפון הוא לפי קו הרוחב שלנו, כמה אנחנו צפוניים לקו המשווה. אנחנו היות ואמרנו, אנחנו 32 מעלות צפונית לקו המשווה. אתה רוצה לשבת פה? כן? אז איפה כוכב הצפון? 32 מעלות מעל האופק, יום ולילה, קיץ וחורף. תמיד 32 מעלות. עכשיו, איך יש איזה כמה קנה מידה מאוד פשוטים ובסיסיים שאסטרונומים משתמשים בהם, איך אני מודד 32 מעלות? אם אתה מושיט את היד, אדם ממוצע, כן? גודל היד הוא מתכונתי לאורך הזרוע. אם זה ילד, אם זה מבוגר, אם זה אדם גדול, אדם קטן. ואם אני פותח את היד מהקצה האגודל עד לקצה הזרת, ומושיט את היד לגמרי, הזווית הזאת מפה לפה זה 20 מעלות. אפשר לבדוק את זה. אוקיי? איך אני יכול לבדוק את זה? אם אני לוקח נקודה פה, ואני הולך מפה סוגר עין אחת, מסתכל פה, עד אני רואה את הנקודה על הקיר של העין השנייה, כן? הולך מפה, קופץ, 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 ועושה סיבוב מלא, כמה פעמים אני אעשה את זה? בערך 18 פעם, כי 18 כפול 20 זה 360 מעלות, שזה מעגל. אפשר לבדוק שזה פחות או יותר, כן? אז אם אני מחפש את כוכב הצפון, איפה אני אחפש אותו? שם? לא, אני אף פעם לא אמצא אותו שם. אני אחפש אותו פה? לא. אני צריך לשים את האגודל על האופק, כן? זה 20 מעלות. לקח את הנקודה הזאת ללכת עוד פעם, ובערך קצת יותר מחצי מהיד השנייה, או אגרוף, כן? 20 ועוד 10 ועוד 2 מעלות, יש עם אצבע ויזה, כל מיני כדי מידה קטנים כאלו, כדי לעשות הערכה של הזווית. אבל תמיד כוכב הצפון, קודם כל באיזה כיוון הוא יהיה. כיוון הצפון, נכון? וזה אני נעזר לדעת מה כיוון הצפון, אם אני יכול לזהות את כוכב הצפון. עכשיו, אני יכול לסרוק את האופק בגובה של 32 מעלות, אם אני נמצא במדבר, אני לא יודע כלום, כן? לילה חשוך, אני רואה את הכוכבים, אני יכול לסרוק את האופק בגובה 32 מעלות, עד שאני מזהה אותו. בכיוון הזה, זה כיוון הצפון. כי אם אני הולך מפה לכיוון הכוכב הזה, אני הולך צפונית. עכשיו, ברור שמי שנמצא בחצי כדור הדרומי של כדור הארץ, אף פעם לא רואה את כוכב הצפון. יש מערכת כוכבים אחרת, מה שנקרא הצלב הדרום, the Southern Cross, שבעזרתו אפשר לעשות איזה מין אקסטרפולציה, הערכה, כדי להגיע לדרום, כי אין כוכב בוהק בכיוון הדרום. למזלנו, יש כוכב בוהק בכיוון הצפון.
אז איך אנחנו מזהים בעצם את הכוכב הצפון? זה המאפיין שלו שהוא בוהק?
יש הרבה כוח כוכבים בוהקים. אוקיי, עכשיו נראות את השכנים שלו. אוקיי. אז, אם אני מסתכל צפונה, כוכב הצפון, אמרנו 32 מעלות מעל האופק, זה בישראל. אם תלך לאירופה, צפון אירופה יכול להיות 45-50 מעלות מעל קו האופק. אני מדבר פה על ירושלים, לארץ ישראל. יש פה, זה כוכב הצפון. יש כוכבים פה, אבל הם לא כל כך בהירים, מה שנקרא עגלה קטנה. אני מדבר פה, יש פה עגלה גדולה. זה נראה כמו עגלה, כמו מצקת, כמו דובה גדולה, לא יודע איך הדובה בדיוק, כן? ורואים את הכוכבים שמרכיבים אותו, שני כוכבים מאוד בוהקים פה, ורואים את הצורה הזאת. אם אני לוקח מפה לפה, אני ממשיך אותו בערך איזה 4-4.5 פעמים, אני אגיע לכוכב הצפון, שהוא די בודד, תלוי ברמת החשיכה, אבל יש בלילה מאוד חשוך במדבר, אתה רואה הרבה כוכבים פה. זה יכול לבלבל. אבל בלילה רגיל בירושלים המוארת, הוא די בודד, ואפשר לראות אותו בקלות. עכשיו, בדיוק בכיוון השני, יש גם מערך של איזה 5 כוכבים, שקוראים לקבוצה הזאת קסיופיה. זה כעין W, כמעט כמו בצורה של W בשמיים, ובעזרתו, בעזרת הניצב לקטע הזה, אפשר לעשות הערכה גם כן לכיוון כוכב הצפון. עכשיו, האם תמיד אפשר לראות את העגלה הגדולה כל לילה? תלוי בעונה. אוקיי, למה? בוא נראה מה קורה במשך הלילה. משך הלילה, משך היום, כדור הארץ מסתובב סביב הציר הזה של צפון דרום, כן? זה גורם לסיבוב, אנחנו מסתובבים ממערב למזרח, זה גורם לכל מערכת הכוכבים, כן, להסתובב ממזרח למערב, או מה שנקרא נגד כיוון השעון, אם אני מסתכל לכיוון צפון. זאת אומרת, אם יש לי פה, כן, סיבוב העגלה הגדולה סביב כוכב הצפון, אז הוא הולך, נגיד, מפה, לפה, 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 מסתובב. מה קורה, סליחה, מפה, אוקיי. עכשיו, מה קורה כשהוא יורד למטה קרוב לאופק? קודם כל, ברגע שהוא מתקרב לאופק, יש הרבה אובך בשכבה התחתונה, וקשה לראות, לכן לא רואים אותו. נראה פה אולי כמה כוכבים, אבל כבר אין לו צורה, והוא דומה לכל מיני כוכבים אחרים, אז לא נזהה אותו. יש מצב שבאמת חלק מהכוכבים מתחת לאופק. כי הוא, המרחק שלו הוא חלקם יותר מ-32 מעלות מכוכב הצפון. אז אלה שקרובים, הם תמיד מעל האופק, הם מסתובבים פה. אבל אלה שרחוקים עושים מעגל יותר גדול. אבל בזמן שהעגלה הגדולה נעלמת, תמיד קסיופיה תהיה גבוהה בשמיים. אז תמיד אפשר להיעזר באחד מהם לראות את, ולמצוא את כוכב הצפון. שמה קצב הסיבוב? צד אחד, אנחנו מסתובבים ב-15 מעלות לשעה. למה? ביממה אחת עושים 360 מעלות בערך, תחלק את זה ב-24 שעות, יוצא 15 מעלות לשעה. אותו דבר קשור גם כן לקווי אורך, שאמרנו 30 מעלות מגרניץ' זה שעתיים, כל 15 מעלות זה שעה. זאת אומרת, עכשיו באנגליה זה 7:30 בערב. כי המצב השמש, השמש שוקעת שם אחרי שהיא שקעה אצלנו. ובערך בשעתיים. אוקיי, בואו נעשה קצת הדמיה פה. רואים פה את הסיבוב. עכשיו, העגלה הגדולה מתחת לאופק, אבל קסיופיה למעלה. עוד סיבוב ועוד סיבוב. אני מקפיץ פה ב-30 מעלות, זה כאילו כל שעתיים. כן? עכשיו, רואים שהעגלה כבר עלתה, כן? ופה כבר קסיופיה נמוך. ואז במצב כזה לא תראה את קסיופיה, הוא יותר מדי קרוב לאופק. ככה זה מסתובב במשך היום ומשך הלילה. במשך היום ומשך הלילה. אבל ביום קשה לראות אותם. כמעט בלתי אפשרי בלי איזה אמצעים מיוחדים. אבל בלילה אפשר לראות את זה. אם אתה יוצא, נגיד, בשמונה בערב, לא יום מעונן כמו היום, אבל אם אתה יוצא, נגיד, בשמונה בערב, אתה רואה את המצב. אם אתה יוצא בתשע, בעשר, תראה שכל המערכת הסתובבה. אוקיי. עכשיו, יש כוכבים שהם קרובים לכוכב הצפון. ויש כוכבים שהם רחוקים מכוכב הצפון. עכשיו, אני מדבר פה עקרונית על כדור. כדור השמיים זה מערכת הכוכבים בשלושה ממדים בצורת כדור מסביב לכדור הארץ. עכשיו, אם יש כוכב, אני מודד זווית. נגיד, אם כוכב הצפון הוא פה, מפעד פה 90 מעלות. עד פה 45 מעלות. כוכב שנמצא פה, הוא נמצא 45 מעלות מכוכב הצפון. פה 30 מעלות וכולי. כל כוכב יש לו את הזווית מכוכב הצפון. כמה שהוא יותר קרוב לכוכב הצפון, אז הוא נמצא מעל האופק או 24 שעות ביממה, גם אם אני רואה או לא רואה בגלל השמש. ובו בינתיים אנחנו לפני בריאת השמש. למרות שהשמש והירח וכוכבים נבראו באותו יום, אנחנו נפריד את זה בצורך ההבנה. אנחנו ניצור את כל מערכת הכוכבים, ונחכה קצת עם השמש, והירח יחכה לנו עד שבוע הבא. אז אנחנו פה עם כוכבים שאפשר לראות אותם כאילו יום ולילה, כי אין שמש. כדור הארץ מסתובב, אבל, ולכן הכוכבים האלו מסתובבים. מי שנמצא עד 32 מעלות מכוכב הצפון, הוא תמיד מעל האופק. מי שנמצא, נגיד 35 מעלות, הוא יהיה מעל האופק 23 שעות ביממה. מי שנמצא יותר רחוק, הוא נמצא מעל האופק נגיד 16 שעות ביממה. היחס בין הקטע של הכדור מעל האופק לקטע של העיגול הזה מתחת לאופק, אומר כמה שעות ביממה הכוכב הספציפי הזה נמצא מעל האופק, וכמה זמן הוא נמצא מתחת לאופק. וכמה שמתרחקים יותר, הזמן מעל האופק יהיה הולך ופוחת. כאשר הכוכב הזה יגיע להיות 90 מעלות מכוכב הצפון, הוא יהיה מעל האופק, כן? 12 שעות, ומתחת לאופק 12 שעות. אמרתי, אם זה כוכב הצפון, יש כוכב שהוא נמצא על המישור הזה, יש פה, אם אני מצייר מישור פה, כן? מעגל גדול, שחותך, נראה את זה בהמשך בכמה שקפים, חותך את המעגל הזה ב-90 מעלות, בדיוק על מה שנקרא קו המשווה.
4.5 מעלות.
כן. בסדר? אז יש כוכבים, בוא ניקח את זה ככה בינתיים. יש כוכבים שנמצאים מעל האופק 24 שעות. יש אלו שנמצאים 23 שעות. יש אלו שנמצאים 14 שעות. יש אלו שנמצאים 12 שעות מעל האופק. יש כוכבים עוד יותר רחוקים, נמצאים מעל האופק 10 שעות. יש אלו רק שעתיים. ויש אלו שמתחת לאופק 24 שעות ביממה. לדוגמה, כוכבים שנמצאים קרובים לקוטב הצפוני, או לניגוד של, של כוכב הצפון, אנחנו אף פעם בישראל לא נראה אותם, כי הם מתחת לאופק כל הזמן. אז יש פילוג של כל מיני כוכבים, כל כוכב יש לו את הזמן שהוא נמצא מעל האופק הישראלי, ב-X שעות לפי המרחק שלו, או הזווית שלו, מכוכב הצפון. לא מדובר פה על מרחק, כן? כי הכוכבים הם כל כך רחוקים, אנחנו רואים אותם כאילו כולם מוטלים על מעטפת של כדור. אינסופי גדול, במרחק אינסופי, אבל כולם מודבקים לאותה מעטפת. לא משנה אם כוכב אחד נמצא פה וכוכב אחד פה, אנחנו לא רואים את המרחק הזה. זה כאילו כולם באותו מישור. אוקיי, יש לנו פה את כדור השמיים. יש לנו כוכב הצפון, יש לנו כוכבים צפוניים שתמיד מעל האופק הישראלי, אמרנו עד 32 מעלות. יש כוכבים על קו המשווה השמיימי, שהוא המשך של קו המשווה של כדור הארץ. אם לוקח את קו המשווה של כדור הארץ וממשיך אותו, אותו מישור מגיע לכוכבים כקו המשווה השמיימי. וכל הכוכבים האלו, נראה אותם 12 שעות ביממה מעל האופק. ויש כוכבים דרומיים שלא נראים מישראל אף פעם. כל זה הקדמה כדי להבין את המזלות ואת השמש. אוקיי. עוד דבר אחד, באיזה כיוון עולים הכוכבים, נגיד בבוקר, או שוקעים בערב? אם אני נמצא על קו המשווה, כל הכוכבים עולים ב-90 מעלות. כן? כוכב שנמצא פה, נראה אותו אחר כך, עולה בשמיים. כל אחד בזווית שלו עולה. אם אני נמצא בקוטב הצפוני, כל הכוכבים, אלו שנמצאים מעל האופק, עושים סיבוב. ואלו שנמצאים מתחת לאופק, לא רואים אותם. ואלו שהם גבוהים, עושים סיבוב. מסלול, נגיד סתם, נשליך את זה על השמש, כן? בחורף שם לא רואים את השמש כל היום וכל הלילה, ובקיץ השמש עושה סיבוב כל יום בזווית אחרת, אבל נגיד ביום נתון שהוא 10 מעלות מעל האופק, אז הוא 10 מעלות מעל האופק יום ולילה, אז הוא עושה סיבוב אופקי. מה קורה בישראל? עוד פעם אפשר לעשות את ההשלכה מקו המשווה לפה, והזווית יחסית לאנך, יחסית ל... קו המשווה מוטה ב-32 מעלות. אז זאת אומרת, אם אני מסתכל מזרחה בבוקר, ורואה כוכב, יכול להיות כוכב מסוים בלילה, או שמש, או ירח, כי כולם כאין כוכבים, עולים במקום, באזור המזרח, צפונית, למזרח, דרומית, נראה אחר כך, הם עולים בזווית לא אנכי, אלא בהטייה של 32 מעלות, שנובע מהמיקום שלנו על פני כדור הארץ. עכשיו, נסתכל פה על כמה מהקווים האלו. הקו האדום מסמן איזה מין כוכבים שנמצאים על האופק 14 שעות ביממה. יש בתוך המישור הזה קבוצה אחת שנקרא לזה סרטן. נראה למה קצת סבלנות נביא. סרטן נמצא מעל האופק 14 שעות ביממה. גם בקיץ, גם בחורף. כל יום. הוא נמצא מעל האופק 14 שעות ומתחת לאופק 10 שעות. למה? כי הוא יותר קרוב לכוכב הצפון מקו המשווה. על קו המשווה השמיימי יש שתי קבוצות, טלה ומוזניים. כמה זמן הם נמצאים מעל האופק? 12 שעות, כי הם בדיוק 90 מעלות מכוכב הצפון. ובדיוק נקודת השוויון. והם נמצאים מעל האופק תמיד 12 שעות ביממה. יש קבוצה גדי, שיותר דרומית, שהוא נמצא מעל האופק 10 שעות. גם בקיץ, גם בחורף. אוקיי, נזכור את זה. סרטן, 14 שעות, תלה ומוזניים, 12 שעות, וגדי, 10 שעות. עכשיו, איפה הם עולים? תלה ומוזניים עולים בדיוק במזרח, כל יום. ובהטייה אמרנו של 32 מעלות. סרטן עולה צפונית למזרח, בערך 27 מעלות מהמזרח, פה עולה סרטן. גם כן בהטייה, כן, 32 מעלות. גדי עולה 27 מעלות דרומית למזרח, ועולה פה גם כן באותה הטייה. אז כל הכוכבים האלו שבינתיים, אלו מעניינים אותי, עולים במזרח, שזה כיוון הזה, אלו בדיוק במזרח, אלו צפונית למזרח, ואלו דרומית למזרח. אוקיי, קצת.
גם באופק של 32 מעלות,
אתם חופה צפון? לא הבנתי.
32 מעלות.
אנחנו ב-32 מעלות.
ועכשיו אנחנו מסתכלים, הם לא כלומר באותו זווית של 32 מעלות.
לא, הם לא כמו כוכב הצפון. אם זה מזרח, איפה הצפון? שם. איפה כוכב הצפון? 32 מעלות מעל האופק, בכיוון הזה. הם עולים, כל אחד במקומו, אבל בהטייה של 32 מעלות, הקו שהוא מצייר בשמיים, אם תצלם אותו עכשיו, עוד חצי שעה, או חצי שעה, אז הוא עולה בזווית של 32 מעלות, ולא אנכי. אם היינו בקו המשווה, הכוכבים היו עולים אנכי. ופה הם עולים בהטייה של 32 מעלות. אם יש שאלות, זה הזמן, או כל זמן זה הזמן. כי הדברים לא פשוטים, ולתפוס את התלת מימד הזה, איזה כדור?
הכדור שלנו, כדור הארץ.
כדור הארץ, כאילו, מבחינה זו כדור הארץ עומד. אוקיי? עכשיו, הכוכבים כאילו מסתובבים. אנחנו יודעים שכל הסיבה הזאת זה בגלל שאנחנו מסתובבים והם עומדים. אבל יחסית אלינו, אני רואה שהשמש זורחת. אוקיי? ואני רואה את הכוכב זורח. אני רואה אותו איפה הוא זורח, אף פעם לא במערב. נכון? הוא זורח תמיד במזרח. הם עולים. עכשיו, כשהוא עולה, הוא עולה לא אנכי, אלא בהטייה של 32 מעלות, שזה עוד פעם תלוי בקו הרוחב של הצופה. אוקיי. רק דבר אחד, אנחנו מדברים קצת על כוכבים, על שמש, על ירח, קצת לחוש מרחקים וגדלים. כן? אני חושב, מפה לאלת זה רחוק? מפה לירח? קצת יותר. כן? אוקיי. שנייה אחת. אוקיי. אם אני מסתכל פה, זה כדור הארץ. כן? זה הירח. זה רחוק? זה רחוק. כמה? זה 300,000 קילומטר. מפה לפה. איפה השמש? מה גודל השמש? מה גודלה של השמש? המרחק? 150 מיליון קילומטר. כן? מה הגודל של השמש?
לחלק את
היחס. כמו כל העיגול. זאת אומרת, כל המרחב הזה שלנו, של אנחנו, והירח מסביבנו, הוא רק חלק מהנפח של השמש. בלתי יתואר. זאת אומרת, הרדיוס שלו 600 אלף קילומטר. הרדיוס של כדור הארץ זה ההיקף. הרדיוס 6,000. זה הקוטר, זה הקוטר. אוקיי, הרדיוס של כדור הארץ הוא 6,000. השמש פי 100 ברדיוס. כמה זה בנפח? כמה כדורים של כדור הארץ אפשר להכניס לתוף הנפח של השמש? זה תלת מימד. אם זה היה שטח, זה היה בריבוע. אם זה... מיליון כדורים, זה פי 3, זה 100 כפול 100 כפול 100. כן? מיליון כדורים של כדור הארץ היו ממלאים את הנפח הזה של השמש. אבל רק הדבר הזה שאתה רואה את הירח, והצליחו לשלוח חללית לירח, כל זה עדיין לא, אם הוא היה מתחיל בקצה של השמש, הוא עדיין לא היה מגיע למרכז שלו. השמש זה משהו אדיר. אבל נראה בהמשך שהשמש והירח הם באותו גודל. נכון? אני מרבה שטיות. בסדר. מי שהבין, הבין. מי שלא הבין, יחכה. אוקיי. השמש, הגענו כבר לשקף. מי יותר גדול, השמש או הירח? השמש, ברור. נכון? עכשיו, מה הגודל של השמש? דיברנו 600 אלף קילומטר. אבל אני מדבר פה על גודל זוויתי. כן? כשאני מסתכל על השמש, במצב, אף פעם לא להסתכל על השמש, כשהיא בוהקת, זה מסוכן, זה יכול לסנבר את הנזק בלתי הפיך לעיניים. או עם איזה מסנן, שמעושים בליקוי חמה, או בזמן, לפעמים יש עננות כבדה, ורואים רק את העיגול, כן? הזווית הזאת, אם לוקח את העיגול הזה, ומודד זווית מקצה אחד לקצה שני, מה הגודלו?
חצי מעלה.
חצי מעלה. כן? דיברנו, זה 90 מעלות, זה 20 מעלות, כל הרוחב של השמש, הכותל שלו, חצי מעלה. והירח? גם כן. נכון? לפעמים מתבלבלים, רואים ירח מלא, ורואים שמש, ולפעמים... מה זה? זה שמש, זה ירח, כי למה? כי הם בדיוק באותה זווית. זה תלוי. זה תלוי בירח, המרחק שלו משתנה קצת. לפעמים הוא קצת יותר גדול, לפעמים קצת יותר קטן. אבל זה אחד הפלאי הטבע, פלאי הבריאה, ששני כדורים, כן, בגדלים שונים לגמרי, פי 400, כן? הירח יותר קטן מכדור הארץ, כן? השמש פי 400 בקוטר שלו, ברדיוס שלו, מהירח, כן? והמרחק שלו הוא גם כן פי 400. כך שהזווית הוא בדיוק אותה זווית. פלאי פלאי. ולא רק זה, אלא גם כן יש מצבים שהם משתלבים, והקטן הזה מסתיר את הגדול. ואז יש ליקוי חמה. רק להתפעל מנפלאות הבריאה. אוקיי, מה המספרים פה? מרחק של כדור הארץ לשמש 150 מיליון קילומטר. זה פי 400 מהמרחק לירח. הכותל שלו, כן? 1.4 מיליון קילומטר. זה פי 100 מקוטרו של כדור הארץ. הזווית קצת יותר מ... חצי מעלה. מהירות האור, 300 מיליון מטר לשנייה. עכשיו אפשר לעשות חשבון, כמה זמן לוקח לאור שיוצא מהשמש להגיע אלינו. הוא לא מגיע מיידית. זה לוקח לו זמן לא מבוטל של 500 שניות, שזה מעל 8 דקות. זאת אומרת, אם אני באמצע היום, כן? והשמש, חס וחלילה, מתפוצצת, מתי נדע מזה? רק בעוד 8 דקות. לא נדע מזה. כל הפיצוץ האדיר הזה, הגל הזה ירדה במהירות האור, אחרי 8 דקות נדע מזה טוב מאוד. אבל רק תדע שתקשורת, לדוגמה חללית שנוסעת למרחקים כאלה, אתה משלח לו פיקוד, כן? רק נגיד שלחת פיקוד 8 דקות, הוא קיבל אותו, אחריך הוא עונה לך שלום, אתה מחכה יותר מרבע שעה, רק להגיד, שלום, מרחקים אדירים, ועם כל המהירות של מהירות האור, גם זה לוקח זמן. ורואים פה את הזווית, אנחנו כדור הארץ, פה יש את הירח, ופה יש את השמש, ובגלל היחס ביניהם, רואים שבדיוק הם באותה זווית. אוקיי. זה קצת לשבור את העומס של מה שהתחלנו לדבר פה על התלת מימד, אז קצת... דברים יותר מוחשים. סתם פה לדוגמה, שביל החלב, כן? הוא במרחק של 50 אלף שנות אור. מה זה שנת אור? שנת אור זה זמן? זה זמן? זה מרחק. שנת אור זה לא זמן, כן? זה מרחק. המרחק שאור עובר במשך שנה. עכשיו, אם אמרנו שהוא נוסע 150 מיליון, 300 מיליון מטר לשנייה, מה המרחק שעובר בתוך שנה? כן? אפשר לעשות את החשבון, מה זה שנת אור? כן? זה 10 בחזקת 13 קילומטר, זה אחד עם 13 אפסים קילומטרים, זה מה שעובר בתוך שנה, שזה 63 פעמים, 63 אלף פעמים המרחק לשמש, כן? ופה מדובר פה על גלקסיה, שאנחנו חלק ממנו, כן? שקוטרו 50 אלף שנות אור. זה מספרים בלתי תנפסים, ויש גלקסיות הרבה יותר רחוקות. אז זה רק לחוש, אי אפשר לחוש את זה, זה פשוט במימדים, מה שנקרא מימדים אסטרונומיים, כפשוטם. וכמה כוכבים יש שם? ומה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו? והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים. עכשיו נכון, יש מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, כן? יש איזה חשבון במסכת ברכות, כמה גלקסיות, כמה לגיונות, וכמה זה וזה וזה. זה מגיעים למספר של, אם אני לא טועה, 10 בחזקת 18. אחד עם 18 אפסים. וזה פחות או יותר מספר הכוכבים שמשארים היום שיש בעולם. שאפשר לקשר בין הגמרא הזאת שנכתבה לפני 2000 שנה, שראו כמה מאות, אולי אלפי כוכבים שאפשר לראות בעין נקייה ועין בלתי מזוינת בלי כלים, ופתאום הגיעו למספרים אסטרונומיים כאלו, ואיכשהו זה מסתדר בדיוק עם המספרים ש... שלפי נאסא יש היום, לפי החקירות שלהם, על כמה כוכבים יש ביקום. אוקיי, רק עוד דוגמה אחת. הכוכב הכי קרוב אלינו נמצא 12 שנות אור מאיתנו. להגיע אליו בלתי אפשרי. אדם לא יכול לטוס במהירות האור. אם הוא היה טס במהירות האור, היה לוקח לו 12 שנה להגיע לשם. ואם הוא טס מעט ממהירות האור, אז זה פשוט מרחקים לא מהעולם הזה. אוקיי, בואו נחזור, אחרי קצת הרענון כזה, נחזור לענייננו. אנחנו רואים פה כדור הארץ מסתובב סביב השמש. כן? בכל נקודה ונקודה, כשמסתכלים על השמש, הוא נמצא, השמש נמצאת על רקע כוכב אחר. לדוגמה, כן? אם אתה, אני מסתכל, איך קוראים לך?
אביחי.
אביחי נמצא פה, ואני מסתכל עליו, אני רואה אותו על רקע המחיצה שם. אם אני מסתובב סביבו, אני רואה אותו על רקע החלון. איך שאני הולך מסביבו, אני רואה אותו על רקע חלק אחר של הקיר. אם נחשוב שהקיר פה הוא עגול, כן? איך שאני מקיף אותו בתוך החדר, בכל רגע ורגע אני רואה אותו על רקע חלק אחר של הקיר. אותו דבר כשאנחנו מקיפים את השמש, בכל רגע ורגע השמש נמצאת על רקע כוכב אחר. או גלקסיה, או קבוצת כוכבים אחרת. כשאנחנו נמצאים פה, שמש נמצאת על רקע סרטן. ולכן הזכרתי סרטן, והוא לא נמצא אף פעם, השמש אף פעם לא נמצאת על רקע כוכב הצפון. ככה פשוט זה הגיאומטריה של סיבוב כדור הארץ סביב השמש. כשאנחנו מגיעים לפה, השמש על רקע מוזניים. כשמגיעים לפה, על רקע גדי. כשמגיעים לפה, על רקע תלה. אז יש בסך הכל, חילקו, הקדמונים חילקו את המעגל הזה, החגורה הזאת, כן? ל-12 חתיכות, כל אחד בערך 30 מעלות, וכל, נגיד, כל חודש, השמש עוברת ממזל למזל, בגלל סיבוב כדור הארץ סביבה. אפשר גם להסתכל על זה, או במישור שהצפון הוא אנכי פה, ומישור כדור הארץ הוא לא זז במישור של מערב-מזרח, אלא בהטייה של 23.5 מעלות. זאת אומרת, המישור, מישור הסיבוב של כדור הארץ, אם זה הצפון, בגלל הסיבוב היומי של כדור הארץ, אז זה קובע את הצפון. עכשיו, המישור של הסיבוב שלנו הוא ב-23.5 מעלות. או אפשר להסתכל, ליישר את המישור של סיבוב כדור הארץ, ואז הצפון הוא מוטה. זה אותו דבר בשני מבטים שונים.
זה מספר 23.
23 וחצי, כן?
זה היחס בין הסיבוב
נכון. בין שני הסיבובים האלה, כן.
רגע, עכשיו, כשאנחנו רואים את השמש על רקע של כוכב מסוים, אז איך אנחנו בעצם רואים את זה בלילה, כשאנחנו לא רואים את השמש בעצם?
שאלה טובה. זאת אומרת, כאשר השמש נמצאת על רקע סרטן, אנחנו לא נראה את סרטן באותו חודש. לא ביום ולא בלילה. בלילה, כי כשהשמש נמצאת על רקע סרטן, זה אומר שהשמש זורחת ביחד עם סרטן ושוקעת ביחד עם סרטן. אז במשך הלילה, כשרואים את הכוכבים, סרטן מתחת לאופק. במשך היום, שסרטן מעל האופק, הוא נמצא על רקע שמש. אז לא רואים אותו. ולכן לא רואים את המזל ששם נמצאת השמש. אבל באמצע הלילה, מה תראה? את גדי. כן? מה? את האופכי. או באמת, אפשר לראות כמעט את כל הכוכבים האלו, חוץ מאלו שממש קרובים לשמש. עכשיו. אוקיי. אני חושב מספיק על השקף הזה. פה רואים את כדור הארץ מסתובב במישור שלו במשך השנה. סיבוב שלם, או לפי הציור העליון, הציור התחתות, רואים איך ש... תראי לי, איפה השמש עכשיו? בגדי, בטלה, בסרטן, במוזניים. אוקיי? הכל מובן? ברור? כן? כן? אוקיי. עכשיו, כמה זמן לוקח לכדור הארץ לבצע סיבוב שלם? סביב עצמו. בערך. אוקיי? למה? הוא אמר 24 שעות. אני אמרתי בערך. נראה. אוקיי. כדור הארץ עשה סיבוב של 90 מעלות. אבל באותו זמן הוא גם התקדם סביב השמש. קצת. פה אני מגזים. אבל באמת זה מעבה יותר קטן. אבל הוא זז. כן? אבל... 90 שעות, 90 מעלות, שזה בערך 6 שעות. 180 מעלות, 12 שעות. 270 מעלות, 18 שעות. 360 מעלות, כן? ואם עברו 24 שעות, עכשיו נגיד שפה זה חצות היום. פה זה חצות היום? למה? בגלל שהסתובבנו סביב השמש, אנחנו רוצים להוסיף עוד קצת, כן? הסתובבנו מעלה אחת. למה מעלה אחת? בערך? כי אנחנו עושים 360 מעלות ב-365 ימים. תגיד, קירוב מעלה ליום, כן? אז בתוך המעגל הזה עשינו מעלה. פה ציירתי אותו כמה 60 מעלות. אבל עקרונית זה עשינו מפה לפה. מעלה אחת. אבל בגלל המעלה הזאת, כשאני מסתכל עכשיו לאותה זווית שמאלה, השמש לא שם. אני צריך להסתובב עוד כדי שהשמש תהיה בדיוק באמצע השמיים. ולכן, כדי לעשות 360 מעלות לוקח 23 שעות ו-56 דקות. אבל כדי לעשות את כל הסיבוב מחצות לחצות בממוצע, זה 24 שעות. וזה מה שאנחנו מכירים, 24 שעות, מהזריחה לזריחה. נגיד אם הזריחה באותו זמן לא משתנה בגלל העונות, נגיד הזריחה היא בשיא החורף או שיא הקיץ, שבאותו זמן במשך כמה ימים, כן? אז אנחנו אומרים 24 שעות עברו מוותיקין של אתמול לוותיקין של היום. אבל האמת היא לא עשינו 360 מעלות, אלא 361 מעלות. יש הפרש של 4 דקות. אז זה גם כן, ו-4 דקות זה שווה למעלה אחת, אם אתה זוכר את הסיבוב של 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 הקסיופיה והעגלה הגדולה, דיברתי שם על מעלה ליום. כן? נזכיר את זה אחר כך גם כן. וכל יום, כל המערכת מסתובבת במעלה. וזה המקור של המעלה הזאת. אוקיי. יש לנו פה את כדור השמיים, כדור הארץ נמצא במרכז, פה יש כוכב הצפון על המעטפת הזאת, פה יש את קו המשווה השמיימי, ובגלל סיבוב של כדור הארץ סביב השמש, יש את המישור הזה, החגורה הזאת, של כל הכוכבים שהשמש נראית בזמנים שונים על הרקע שלהם, שזה סרטן וגדי וטלה ומוזניים. המישור הזה, כמו שאמרנו, אינו שווה למישור קו המשווה השמיימי, או מישור המשווה השמיימי, כן? אלא הוא מוטה ב-23 מעלות, וזה נקרא מישור המילקה. מה מקור המילה מילקה? ליקוי. למה? כי כאשר הירח נמצא גם על המילקה בזמן המולד, כן? שנגיע עוד פעם שהכל מסתובב וכולם נמצאים על השמש, תמיד על המילקה, כי הוא היא ההגדרה של המילקה. התנועה של השמש על פני הכוכבים זה המילקה. אם הירח גם נמצא על המילקה, אז יש ליקוי. אז זה באנגלית האקליפטיק, מלשון אקליפס, שזה לשון ליקוי. או ליקוי חמה, או ליקוי ירח. אם זה בראש חודש או באמצע החודש, נדבר על זה יותר שבוע הבא. אז יש לנו את שני המישורים. את מישור המילקה, וקו המשווה, או מישור המשווה השמיימי. עכשיו, עוד דבר חשוב, כן, שלקח לי בהתחלה, למדתי עד שתפסתי. הרבה אומרים שהשמש בא מזל צפוני. שמעתם מושג הזה? השמש עובר מדרומי לצפוני. מה זה אומר? רואים פה את הכדור. אני חוצה אותו לשניים. כל החלק התחתון זה דרומי, כל החלק העליון צפוני. כל מי ש... עד 90 מעלות מקו המשווה, מכוכב הצפון, הוא כוכב צפוני. כן? כל מי שנמצא יותר מ-90 מעלות מכוכב הצפון, זה נקרא כוכב דרומי. כאשר השמש נמצאת בגדי, הוא על רקע מזל דרומי. לכן השמש דרומית. כאשר השמש נמצאת בסרטן, הוא על רקע, היא על רקע מזל צפוני. ולכן השמש היא נמצא צפונית. כאשר היא חוצה מדרום לצפון, היא חוצה גם את הקו המשווה השמיימי, אז היא עוברת מדרום לצפון. זה לא שומע שהיא עוברת מצפון לדרום. זה בלבל אותי בהתחלה. כן? זה בדיוק נקודת האביב והסתיו. זה נקודת האביב והסתיו, כן? פה זה סתיו, פה זה אביב, זה תלה, פסח, וזה סתיו, זה ראש השנה, כן? כשהוא נמצא בדיוק בחיתוך בין שני המישורים, כן? אז הוא נמצא בדיוק 12 שעות מעל האופק, 12 שעות מתחת לאופק, יום ולילה שווים, והשמש הוא לא דרומי ולא דרומית ולא צפונית. אבל לא להתבלבל בין התנועה היומית של השמש, שהיא עולה במזרח, עולה דרך דרום ושוקעת במערב, כן? ויכולה להיות במזל צפוני, אבל עדיין נמצאת בדרום. האם הנקודה הזאת ברורה?
מזל צפוני זה בחורף או קיץ?
מזל צפוני זה בקיץ, כן?
סרטן
זה בקיץ, נראה את זה בהמשך, כן. אוקיי. אם אני מסתכל על קו המשווה השמיימי, בוא נסתכל על חצות היום. כן? קו המשווה השמיימי בארץ ישראל נמצאת המשלים של 32 מעלות ל-90, כמה זה? 58. נמצאת 58 מעלות מעל האופק. כן? שם עובר תלה ומוזניים כל יום. ועוד הרבה כוכבים שנמצאים על המעגל הזה. כן? נגיד 58 מעלות. אם בחצות היום השמש נמצאת יותר גבוהה, יותר צפונית, איפה צפון שם? כן? יותר צפונית לקו המשווה השמיימי, אז השמש במזל צפוני. אם היא נמצאת יותר נמוכה, כמו בחורף, בחצות היום, אז היא במזל דרומית. זה הכוונה. לכן אם נמצאת ב-60 מעלות מעל האופק, האופק הדרומי, איפה היא? היא צפונית או דרומית? היא צפונית, אבל היא 60 מעלות מעל האופק הדרומי. כי זה התנועה היומית, ופה יש את התנועה השנתית, שהיא, נגיד, אם אני מצלם את השמש כל יום בחצות, אני רואה אותה עולה ויורדת. עולה ויורדת. בקיץ גבוהה, בסתיו ואביב אמצע ב-58 מעלות, ובחורף יורדת. אבל יש בכל זה על פני התנועה היומית שהיא עולה במזרח תמיד, עוברת דרך הדרום תמיד, כן? דרום מלשון דר בדרום, צפון מלשון צפון, כן? מתקרבים לפסח עוד מעט. צפון, מוסתר, השמש לא נמצאת באמצע היום אף פעם בצפון בישראל, כן? לא, חצות, בסדר, לא ניכנס לנושא אחר. בסתיו ואביב, לא, בסתיו ואביב אין 23.5 מעלות, כי בדיוק בסתיו ואביב השמש נמצאת על קו המשווה השמיימי. בקיץ היא נמצאת 23.5 מעלות צפונית לקו המשווה השמיימי, ובחורף 23.5 מעלות דרומית.
אבל בישראל, בסתיו ובאביב, מהאופק?
58 מעלות. באמצע היום, בחצות היום, זה 90 פחות קו הרוחב, אוקיי? ולכן זה 58 מעלות מעל האופק, בסתיו ואביב. אוקיי. אני רוצה לראות פה את התנועה היומית, כן? נגיד שהשמש נמצאת בסרטן, כן? אז במשך היום היא עושה עיגול, שפעם נמצאת פה, פעם פה, פעם פה, ותמיד 23.5 מעלות מעל קו המשווה השמיימי. וכל המעגל הזה, כל המלכה הזה מסתובב ומקבל הטיות, קצת מסובך. אוקיי. בואו נראה את התנועה. עכשיו, לפני כן, הסתכלנו על התנועה של כדור הארץ סביב השמש. עכשיו אני אסתכל על התנועה של השמש סביב כדור הארץ, התנועה השנתית, לא היומית, כאילו כדור הארץ עומד, ואני מסתכל איפה השמש, איך השמש מסתובב במשך השנה. כן? פה היא נמצאת על קו המשווה השמיימי, פה היא נמצאת דרומית, קו המשווה השמיימי וצפונית. זה קיץ, אחר כך מגיעים לסתיו, לחורף ולאביב. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? פה. בין החורף לבין האביב אנחנו נמצאים פה. זה המקום של השמש, כן? באמצע היום. אוקיי, אנחנו דיברנו על 12 מזלות, אז יש להם כל מיני ציורים, לדוגמה לא נדבר על כולם פה, כל מיני כוכבים, אין קווים בשמיים, אבל הקדמונים חיברו אותם לכל מיני צורות, וחלק מהם יש להם גם כן משמעויות רוחניות, לדוגמה, תלה, מתי זה תלה? באביב, בפסח, קורבן פסח, וזה דומה למשהו כמו תלה, כן? יש שור, משני קרניים, יש תאומים שבאמת זה דומה לאיזה מין שני יצורים. גם שלנו וגם שלהם. הרמב״ם אומר, כן, בהלכות קידוש החודש בפרק 16-17, משהו לקראת הסוף, שכל הידע שהיה לבני יששכר יהודי עתים, עבד לנו, ולכן הוא הולך למקור של דבר, של אמת, שאפשר לקחת האמת מכל דבר, כמו שאפשר ללמוד מתמטיקה מפרופסור למתמטיקה, אפשר ללמוד אנגלית מפרופסור לאנגלית, או אפשר ללמוד אסטרונומיה מהבבלים, מהיוונים. והיה לו גם מוסלמים, יועצים, הוא הכיר את כל התוכנים, שנקרא את המדע של התכונה, שזה התוכן, זה האסטרונומים, כן? הוא לקח אותה מהבבלים ויוונים. עכשיו, מי בדיוק המציא את השמות, או אני לא יודע בדיוק. אבל רואים פה, לדוגמה, זה סרטן, כאיזה מין שני, זה לא קשור למחלה, קשור לחיית ים, כן? אריה, בתולה, מוזניים, זה בראש השנה. כל העולם במוזניים. אז יש, ראיתי בספרים שמרוצים את קשר רוחני לכל אחד ואחד של המזלות. הקרב, קשת, יורה בקשת, גדי, דלי ודגים. אוקיי, אלו 12 הקבוצות כוכבים שצירו אותם כמזלות שהשמש נמצאת על הרקע שלהם, ויש עוד אלפי קבוצות כוכבים שהשמש אף פעם לא מגיע לשם. כי אם אנחנו נסתכל, כן? רק על הטבעת הזאת השמש נמצאת, כוכב שנמצאת פה, או פה, או פה, או פה, השמש, כן, יכול להיות, נגיד, זה סרטן, יש גם כוכבים פה וגם בהמשך של המעגל, שגם הם נמצאים באותה מרחק מכוכב הצפון. אבל תראה פה, השמש אף פעם לא מגיע לפה. נכון? לכן הם לא חלק מהמילקה. המילקה זה רק החגורה הזאת של התנועה של השמש על הרקע שלהם במשך השנה. וואה, הזמן עובר. אוקיי. קצת על קיץ וחורף. מה קורה בקיץ וחורף? כאשר השמש נמצאת פה, וכדור הארץ פה, אם אתם זוכרים את התמונה, השמש עכשיו על רקע סרטן. כן? אם אנחנו כאילו דרומיים, אז השמש נראית על רקע כוכבים צפוניים. מה קורה פה? מי שנמצא פה בישראל, באמצע היום השמש כמעט מעל לראשנו. לא בדיוק, כן? מי שנמצא צפונית לחוג סרטן, כן? מה זה חוג סרטן? הקו שהוא 23.5 מעלות צפונית לקו המשווה, שזה המקום הכי צפוני שהשמש מגיע מעל לראש, נגיד באמצע הקיץ, כן? זה בדיוק מול כוכב, מול מזל סרטן. אנחנו יותר צפוניים, זה 23.5, אנחנו 32. כמה הפרש? 8.5 מעלות. לכן השמש מגיעה ל-81.5, 8.5 מעלות, אבל זה מאוד, בעין נקייה, אתה לא מרגיש את זה. השמש בקיץ, כן? כמעט מעל לראש. האם מישהו שם לב לזה? אני מקווה שלא. כי בקיץ לא מסתכלים על השמש באמצע היום. היא מסנדרת, היא מסוכנת. על הירח אפשר להסתכל. ולכן נראה בירח את התנועות האלו, זה יותר מוחשי. מה קורה בחורף? כן? בגלל הזווית שלנו פה והשמש נמוכה, כן? זה מעל לראש, השמש הוא רק 34.5 מעלות מעל הזווית הזאת, כמה השמש מעל האופק, הוא רק 34.5 מעלות. זאת אומרת, בחורף השמש נמצאת 34.5 מעלות מעל האופק, בסתיו האביב עולה ל-58, ובקיץ מגיע כמעט מעל לראשנו. בחצות היום, כאשר השמש נמצאת בדרום. כן, אז יש את התנועה היומית ממזרח למערב.
איך הגיעו 34.5?
58, פחות 23.5. אוקיי, 58 זה איפה שהשמש נמצאת בסתיו ואביב, ובגלל ההטייה של כדור הארץ, של שני המישורים, אז אנחנו יורדים, זאת השמש יורדת 23.5 מעלות, מתחת לקו המשווה, עד שהוא מגיע לגדי. מה קורה בסתיו האביב? אז פה רואים את ה-58 מעלות, הכל אותו דבר. מי שנמצא בקו המשווה, השמש מעל הראש. אנחנו נמצאים צפונית, 32 מעלות, אז השמש 58 מעלות רק מעל האופק. אז מה גובה השמש? בחצות היום במשך השנה, רואים מ-58 מעלות בתשרי, יורד בטבת ל-34 מעלות, עולה שוב ל-58 בניסן, ובתמוז מגיע ל-81.5. אם נסתכל פה על התנועה היומית של השמש, בחורף היא זורחת בדרום מזרח, אמרנו 27 מעלות דרומית למזרח, כן? עושה מסלול קצר של 10 שעות, ושוקעת דרום מערב בערב, אחרי 10 שעות. כי למה? כי השמש נמצאת בגדי. גדי אמרנו בהתחלת ההרצאה, גדי נמצא מעל האופק 10 שעות ביממה. למה? כי גדי רחוק מאוד מכוכב הצפון. הכוכבים שנמצאים פה בתלב המוזניים, הם 12 שעות מעל האופק, השמש זורחת במזרח, עולה ל-58 ושוקעת בדיוק במערב. בקיץ השמש עושה מסלול עוד יותר רחוק. מצפון מזרח מגיע ל-81 מעלות ושוקעת בצפון מערב. עכשיו מי שאומר שהשמש אף פעם לא נמצאת בצפון, האם זה נכון? רואים פה שהשמש נמצאת בצפון, נכון? אז מה הכוונה הצפון שהוא לא נמצא בצפון? זאת אומרת, אם אני אסתכל שם שזה מזרח, היא עולה קצת שמאלה, בצפון מזרח, אבל מיד היא עולה ומגיעה לדרום. באמצע היום השמש בישראל תמיד נמצאת בצד הדרומי. אז כשמסתכל על אמצע היום, השמש אף פעם לא נמצאת בצפון. נכון שבקיץ יש לה תנועה בתחילת היום, בסוף היום, בקצה הצפון מזרח ובצפון מערב. היא עושה מסלול מצפון מזרח, כמעט מעל לראש, ושוקעת אחרי מסלול ארוך של 14 שעות בצפון מערב. אוקיי, שאלה, למה יותר חם בקיץ מאשר בחורף?
זווית השמש.
מה אתם אומרים? מישהו חושב שבגלל המרחק לשמש? טבעי? תחשוב ככה? תמיד יש מישהו שעונה ככה. ותמיד אני עונה לו. אם בקיץ אנחנו יותר קרובים לשמש, אז מה קורה באוסטרליה ודרום אפריקה?
לא.
גם הם קרובים לשמש, ומכל מקום קר שם. אז זה לא זה. אלא מה? שלוש סיבות. אוקיי? זו השאלה, והתשובה היא לא. התשובה הראשונה הנכונה, כי השמש מעל לאופק יותר שעות. כן? אם אני לוקח אוכל, יש לי תנור, ויש לי מקרר, אני מכניס אותו לתנור ל-10 דקות ולמקרר ל-2 דקות, ולתנור 10 דקות ולמקרר 2 דקות. הוא יתחמם? אם אני מכניס אותו להפך, יותר זמן למקרר מאשר לתנור, הוא יתקרר. אז אם יש יותר שעות שמש, נגיד שהשמש עם אותה עוצמה במשך כל השעות, אבל פה 14 שעות שמש, ופה רק 10 שעות שמש, לעומת 14 שעות לילה, סיבה שכדור הארץ אצלנו מתחמם יותר. הקרינה, כן, על הקרקע, בקיץ, כמעט ניצבת, כן? אז הנקודה הזאת נפרסת על כדור, אותה אנרגיה שיש לי בפנס, נפרסת על נקודה בגודל מסוים. מה קורה כשאני מותח אותו הצידה? היא נפרסת על אליפסה, על שטח יותר גדול. אותה אנרגיה לשטח יותר גדול, זה אומר פחות חום ליחידת שטח. ולכן גם בחורף, אותה קרינה מגיעה לשטח יותר גדול, ולכן כל מקום מקבל פחות קרינה. הסיבה השלישית, שיש אטמוספירה. כדור הארץ הוא לא כדור בוואקום, כן? אלא יש אטמוספירה שבולעת ומפזרת את קרינת השמש. כאשר השמש מעלינו, אז היא עוברת מסלול קצר. כשהיא נמצאת שטוחה, היא עוברת מסלול יותר ארוך, יותר בליעה ופיזור, פחות קרינה מגיעה אלינו. אלו שלושת הסיבות שבקיץ יותר חם, בדרך כלל, בפי שהיו לנו כמה ימים חמים בחורף גם. אוקיי, לא נדבר על זה. קצת על תקופות השנה, קצת הסוף. השנה מתחלקת לארבע תקופות. יש תקופת טבת, תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי, כאשר כל תקופה מתחילה בנקודת C. תקופת טבת מתחילה כשהשמש בגדי, כן? שנייה אחת, איפה אנחנו? שנייה. כאשר השמש, כן, השמש עכשיו נמצאת בגדי, אנחנו פה, כן? זה נגיד היום הקצר ביותר. אז מתחילה תקופת טבת, שאנחנו שם עכשיו, ובאביב מתחילה תקופת ניסן, כשהשמש בתלה, בקיץ, כשהשמש נמצאת בסרטן, מתחילה תקופת תמוז, וכשהשמש מגיעה למאזניים, מתחילה תקופת תשרי. אלו ארבע התקופות, יש בזה שתי שיטות, שמואל, רב עדה, מי שמכיר את ה... חשבונים. מה ששמואל אמר במסכת עירובין, אין בין תקופה לתקופה אלא 91 יום ושבע שעות ומחצה. אם עושים חשבון, זה 13 שבועות ועוד 7.5 שעות, תכפיל את זה בארבע, מגיעים ל-52 שבועות ועוד 30 שעות. 30 שעות זה יום ורבע, מפה 365 ורבע יום. זה החשבון של שמואל. שזה כמו הלוח הלועזי היוליאני, שקדם ללוח הנוכחי הגרגוריאני. הם עשו תיקון, כי הדבר הזה הוא לא מדויק, הוא מאוד מאוד קרוב, אבל לא 100% מדויק, לכן הם עשו איזה מין תיקון. התקופות של שמואל, בקעת החמה עדיין מסתמכת על הממרה של שמואל. ובקעת החמה, רק בקיצור, היות ו... הדבר הזה הוא 52 שבועות ועוד יום ורבע. מתי אנחנו, מה זה ברכת החמה? כן? כשתקופת ניסן מתחילה כמו במעשה בראשית. כמו בניסן הראשון של מעשה בראשית, תקופת ניסן התחילה בסוף יום שלישי, תחילת יום רביעי בשש בערב. מה קורה? מתי שהיא חוזרת להתחיל באותה שעה, באותו יום, אז אנחנו עושים למחרת בבוקר ברכת החמה. כל כמה זמן זה קורה? כל שנה זה מתקדם ביום ורבע. אז אם בשנה הזאת, נגיד, בתחילת נגיד ברכת החמה, כמו שהיה בתפשין, סמך ת' ערב פסח, כן? זה לא תמיד ערב פסח, כן? אז נגיד היה בשש בערב. שנה אחריה, תקופת ניסן תתחיל, לא לאור ליום רביעי, אור ליום חמישי ועוד שש שעות, יום חמישי בחצות לילה. וכולי, כל שנה תוסיף יום ורבע. אחרי ארבע שנים, אז יש יום שלם, ימים שלמים, אבל לא שבעה ימים, אלא חמישה ימים. ואז היא תתחיל אור ליום שני. עוד ארבע שנים, אור למוצא שבת. וכולי וכולי. אז זה הסתובב, רק אחרי שבע פעמים ארבע, 28 שנה, היא חוזרת להתחיל אור ליום רביעי, ואז יש ביקת החמה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, זה בעוד 24 שנה, נכון? עברו ארבע שנים, נשאר לנו עוד 24 שנה. זאת אומרת, אם אני עושה חשבון, היות ולפני ארבע שנים זה היה אור ליום רביעי, כן? מתי תהיה תקופת ניסן השנה, תשע"ג? אור ליום שני. סוף יום ראשון, אור ליום שני, בשש בערב. זה נכון? רב דוקוצ'ינסקי. ככה כתוב בלוח השנה. הסתכלת? תבדוק. תגיד לי שבוע הבא אם זה נכון. בלי להסתכל בלוח. חייב להיות. כן? עכשיו, בין תקופה לתקופה, הוא מתקדם ב-13 שבועות, ועוד 7.5 שעות. אז תקופת תמוז יהיה 7.5 שעות יותר מאוחר ביום שני בלילה, ואת 1.5 בבוקר וכו' וכו', אפשר לחשבן את כל התקופות. יש גם חשבון של רב עדה, שהרמב"ם, שזה ברייתא, שאין לנו אותו מקור, אבל הרמב"ם מביא אותו, שהוא בערך קצת פחות מחמש דקות לשנה, חמש דקות לשנה פחות משמואל, והאסטרונומי הוא 11 ורבע דקות לשנה פחות משמואל. אז רב עדה הוא כאילו חצי הדרך יותר מדויק מה, האסטרונומי. אם הרמב״ם אומר, יש שתי שיטות, והשני יותר מדויק. עכשיו, הרמב״ם בחשבונות שלו, בהלכות קידוש החודש, משתמש בחשבון שהוא מאוד מאוד קרוב לחשבון הידוע היום. אבל לגבי התקופות יש שתי שיטות של שמואל ורב עדה, שמואל קצת פחות מדויק, רב עדה קצת יותר מדויק. אז פה דיברנו, או רק נדרה פה כמה על התאריכים הלועזיים של זה, כן? אפי שמואל מתי תקופת ניסן? או בשביעי או בשביעי באיזה שנה, בין שביעי לשמיני לאפריל, כאשר יום השוויון האביבי הוא ב-21 למרץ. זאת אומרת, פתחנו פער של איזה 17 יום, משהו כזה, בין התאריך האמיתי לבין התאריך שבקעת החמה בזמננו תמיד בשמיני לאפריל. על פי רב עדה, התקופה היא בין 27-27 למרץ, הוא יותר מדויק, הוא שומר עליו, הוא גם כן פותח פער, אבל בקצב יותר איטי. לדוגמה, תדוו ניסן, ליל הסדר, בזמננו נע בין הכי מוקדם, זה 26 למרץ, ועד הכי מאוחר, בשנה השמינית למחזור של ה-19, ב-24 לאפריל, שזה קצת יותר מחודש מיום השוויון האביבי, אבל פחות מחודש מהחשבון של רב עדה. אז תראו לי מה נקודת הייחוס. היה איזה אדם שפרש מן הכלל לפני 8 שנים, כן? הוא אמר, לפי החשבון הזה, אם אנחנו מעברים את השנה השמינית, כן, ודוחים את פסח, במקום להיות ב-24 למרץ, ל-24 לאפריל, אז עברה יותר מחודש מיום השוויון האביבי, ופסח לא חל בחודש האביב. מה הוא עשה? בזמן שעשינו סעודת פורים, הוא עשה ליל הסדר. הוא פרש מן הכלל והחליט שהוא הסנהדרין, והוא מחליט, מיתי מאמר, אבל זה אנחנו לא עושים דברים כאלו, למרות החשבונות פה ולמרות הזחילות, אם רב ימינו יקום סנהדרין ויתקן את הדברים בינתיים, יש לנו את החשבון רב עדה, ולפי רב עדה אנחנו עדיין בתוך חודש האביב, ולא חייבים להסתכל על יום השוויון האביבי האסטרונומי. אוקיי, בקעת החמה אמרנו שתמיד כל 28 שנה חל בשמיני לאפריל במאה הזאת, ואמרנו שהפעם הבאה בעוד 24 שנה. דיברנו על זה, אוקיי. אם יש שאלות, אני יודע, זה קצת מתיש וקצת, אם שבוע הבא, אם שבוע שעבר היה קשה, אני חושב השבוע היה יותר קשה, נכון? אבל יש שאלות?
איך זה מתחבר?
אוקיי. זה צריך לשבוע הבא. אוקיי. בקשר לתקופות אפשר להבין קצת פה. כן? בקשר לירח, זה צריכים לראות שבוע הבא, הסוגיות האלו. אז נחכה לשבוע הבא, ואז ננסה להתייחס לשאלות האלו של הסוגיות. אבל נראה, הרקע הזה הוא חיוני, וזה השיטה היא קצת כבדה, אבל אני כשאני למדתי הנושא ושמעתי שיעורים, לא קיבלתי אותם בסדר הזה, אלא כל מיני חשבונות של מזלות ומלכה והטיות, וזה בלבל אותי מאוד, ועד שהגעתי לדבר הזה, אם שמתחיל עם הסדר הזה, נחסה קצת חזרה, כוכב הצפון, כוכבים קרובים לכוכב הצפון, וכמה שהם מתרחקים יותר, אז הזמן שלהם מעל האופק, כן, הולך ופוחת, כך אפשר להבין למה יש כוכבים כמו סרטן שהם מעל האופק 14 שעות, ויש כוכבים שהם 12 שעות, ויש כוכבים שהם 10 שעות. עכשיו, ברגע שהשמש נמצאת על רקע סרטן, אז הוא מתלווה, הוא מלווה את סרטן בכל המסלול היומי הזה. ולכן כל מה שסרטן עושה כל השנה, כל יום, השמש עושה במשך החודש הזה. כאשר השמש עוברת למזל, נגיד כמו תלה, אז הוא מתנהג כמו תלה. אנחנו כבר למדנו שתלה מעל האופק 12 שעות, אז גם השמש מעל האופק 12 שעות, וכולי וכולי. בלי הקדמה הזאת, אני חושב שזה מאוד קשה להבין את למה, מה עושה השמש בסרטן? מי זה סרטן שהשמש יבקר אצלו? וכל, אז אני חושב הרקע הזה, ההקדמה הזאת נותנת את האפשרות לתפוס את הדברים, והדברים מוסברים פחות או יותר באותה שיטה בספר. ובהצלחה תעשו קצת חזרות ותבואו שבוע הבא. כל טוב, ערב טוב ושבת שלום. והשיעור הערב היה פגשת אותו לנשמת אבי אברהם גשם בן יעקב יוסף הלוי, שיום פטירתו היה בכף, וגם לחותנת שלי שיום הפטירה שלה בשבת, בכף ב' בשבט, שיהיה לילוי נשמתם.